שומעים שזה הארץ.
השבוע הפודקאסט של הארץ, כאן ליאור קודנר. מערכת הבחירות מתחממת לאיטה, בעיקר בגזרת הימין, הימין הממלכתי, הימין הרך, הימין הקיצוני והמרכז המדומיין. עם רבית אכט ומוריה קור נדבר על ממלכתיות, בנימין נתניהו ויאיר לפיד. בהמשך על הסולחות בחברה הערבית, כשהרשויות לא מצליחות להגן על האזרחים, הם פונים לפתרונות פנימיים ומקימים מערכת שיפוט עצמאית. דיה חג'יחיה ורדה ג'אבר ירחיבו בנושא הזה. ולבסוף, על חיים ומוות. יעקוב חנה הצליח לגדל עכברים במעבדה ללא ביצית, זרע או רחם. מחקרים אמריקאים מצד שני הצליחו להפעיל מחדש את הלב של חזירים מתים. אנחנו ננסה להבין מה זה אומר על המדע ועל עתיד האנושות.
במשך 41 שנים שירתתי את מדינת ישראל כלוחם וכמפקד. אני רואה בחברי בני גנץ האדם הראוי והמתאים ביותר להוביל את המחנה הממלכתי והרעיונות שהוא מבטא לניצחון. יחד איתו ועם שר המשפטים גדעון סער נפעל לפי הכלל דבר מעט ועשה הרבה.
שבוע שעבר עסקנו בבעיות בשמאל, עכשיו אנחנו בימין, יש הרבה בעיות, יש הרבה מפלגות, איתנו שתיים. רבית אכט, שלום.
אהלן, ימנית ידועה.
ומוריה קור, עורכת הדעות של ישראל היום.
שמאלנית ידועה.
שמאלנית ידועה, ברור.
כיכר המדינה בדימוס.
אז מה המילה החדשה שאנחנו צריכים להתעכל בה זה ממלכתיות?
ממלכתיות זה כבר מילה ישנה, ימין רך הבנתי, זה הטרנד.
שתסביר לנו מה זה?
תסבירו אתם שמאלנים, לא זה המצאה שלכם.
זה פונה אלינו, את אומרת?
לא יודעת, מה זה ימין רך?
ימין רך, אני חושבת שמתכוונים למצביעים שהם כזה, אני אגדיר את זה לפי אזורים גיאוגרפיים, ראשון, נתניה, מעמד ביניים חדש, צעיר, פרברי, אוריינטציה מזרחית לרוב.
שמה מעניין אותם?
שההשתייכות ההיסטורית הגניאולוגית שלהם היא ליכוד, הם לא כל כך אוהבים את משפחת נתניהו ואת אורחותיה. דעות ביטחון, אני לא חושבת שהיום מישהו מתעסק בכלל כל כך בהשקפות אידיאולוגיות או דעות מדיניות ביטחוניות. והם ככה, אתה יודע, מדי פעם מוקמת להם איזושהי פלטפורמה, נגיד כחלון. כזה. זה היה, זאת אומרת, זה היה בית.
אבל זה היה חברתי, פתאום רווחה.
אבל זה היה בית, אבל זה קסם לרבים, כי זה שילב כמה דברים ביחד, גם קלאס, לא כאילו הצעקות בליכוד והחברי כנסת והשרים הקולנים, אבל גם מצד שני לא שמאלנים, שאותם פחות טובים, לא רואים ביאיר לפיד נציג, רואים בו יותר, מכיוון שאני טוענת כבר שנים שהפילוג או המחלוקת בישראל היא בכלל לא ביטחונית ולא מדינית ולא חברתית ולא כלכלית, אלא זהותנית שבטית. יש פה שני שבטים כאילו שהם רבים אחד עם השני.
טוב, דווקא אמרת נתניהו או לא נתניהו, זו המחלוקת המרכזית.
זהו, ואמרת גיאוגרפיה, וזה די משעשע, כיוון שנקלת דווקא בראשון ומה זה היה נתניה, אני חושבת, וזה מקומות גיאוגרפיים שאוטומטית מזוהים עם ליכוד.
אז אני אומרת, זה נאו-ליכוד, זה נאו-ליכוד, זאת אומרת, שפחות מתחבר לליכוד בתצורתו.
כשאני שמעתי ימין רך, וכל השיח הוא ממלכתיות ורוח ציונית, או המחולל השמות המוזרים החדשים שלוקח אותנו לממלכתיות החדשה, הנושנה, הרנסנס הממלכתי, אז חשבתי, אם אני כבר בגיאוגרפיה, על כל מי שהצביע בשעתו לבנט, ועכשיו מחפש בית. אז ימין רך מהבחינה הזאת, זה יכול להיות יותר קטמון נגיד, כל מיני ירושלמים שמצד אחד לא רוצים את נתניהו, מצד שני לא רוצים להצביע סמוטריץ'. אז ימין רך זה סוג של מחמאה שמאלנית, לכאלה שנורא בא לך להגיד, אתם רק לא ביבי, אבל אתם לא שמאל, אז אתם ימין רך.
שזה בני גנץ אבל, בזה זה נגמר?
בני גנץ הוא לא ימין, אבל גם אף אחד מהמפלגה שלו הוא אינו ימין.
גדעון סער
כינוי...
הוא לא ימין?
מתן כהנה גם
איזה
עכשיו.
איזה דבר ימני גדעון סער עשה?
היה בליכוד.
מתי הוא היה בליכוד?
לפני כמה שנים.
תשמע, אני לבשתי 38 כשילדתי את הבן הרביעי שלי. אני לא שם יותר, זה מגוחך להגיד שגדעון סער הוא בימין. מה הימני הוא עשה?
אני חושבת שגדעון סער, דווקא מכל השרים שהיו, כשמסתכלים עליו, הוא עושה את הדברים הכי ימנים, גם המדיניות נגד מבקשי מקלט, שזה הייתה פעם אבן ראשה ערכית, לפני שהימין כולו הסתער על בית המשפט, והכריז שזה הדבר הכי גרוע בעולם.
מתי זה קרה?
זה לא משנה, אבל גם אני מניחה שאת מדברת עם גדעון סער מדי פעם, או לפחות קיעה בדעות שלו. אני לא מכירה איש יותר ימני מגדעון סער.
את לא מכירה איש יותר ימני מגדעון סער?
אני מכירה את סמוטריץ' ובן גביר, שהם קצת יותר
יכול להיות שבן גביר וסמוטריץ' הם ימנים.
אבל ברגע שבן גביר וסמוטריץ', ברגע שבן גביר וסמוטריץ' לא ירצו יותר את נתניהו מסיבותיהם שלהם, אז הם יהפכו לשמאל בעיניכם, כי גם הנייר הלקמוס שלכם קצת השתבש.
אז מה כן מגדיר ימניות לדעתך?
מה מגדיר ימניות? מי שחפץ בהתיישבות ביהודה ושומרון, מי שחפץ במערכת משפט שמאשרת התיישבות יהודית יזומה ביהודה ושומרון, מי שלא מעוניין בפתרון שתי המדינות, גדעון סער, מרגע שהוא חובר.
אבל דווקא יש פה שלושה ויים פה עם גדעון סער, כל מה שאמרת.
למה גדעון סער חבר לבני גנץ, וכעת גם לגדי אייזנקוט, שניהם בעד פתרון שתי המדינות? בני גנץ באופן יזום, בני גנץ באופן יזום הצביע בעד ופעל להקמת יישובים פלסטינים בתוך רצף טריטוריאלי יהודי בשנים האחרונות. זאת אומרת שהוא שמאל. גדעון סער לא עשה שום דבר ימני בכל השנים האחרונות. זה שפעם הוא עשה דברים ימניים, מגניב. אז מה?
אז עכשיו כשאת באה להגיד מה זה ימין, אז זה רק סמוטריץ', בן גביר, שתכף נדבר גם עליהם, ליכוד וזהו? הילד שקד גם לא?
אני לא חושבת שלהגדיר מי הוא ימין זה רק לפי אנשים. ואגב, הילד שקד, אני חושבת שהיא ימנית יותר מהרבה אנשים שנמצאים בליכוד.
אז מה הבעיה שם? אין אלקטורט?
ספציפית לילד שקד יש בעיה שאין אלקטורט, כי אני חושבת שזאת בעיה.
בעיה גדולה לפוליטיקאי.
משמעותית ביותר. אבל לילד שקד, אם אתה משווה אותה לחקים בליכוד, ביפר היא הרבה 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 יותר ימנית, היא אכלה אותה בגלל נאמנות לגבר, אגב, ברוכה הבאה לעולם הנשים שדופקות את עצמן במערכות יחסים
נפתלי בנט, את מתכוונת?
מזיקות לקריירה שלהם, בהחלט, נפתלי בנט.
טוב, גם הגבר השני או האישה השנייה, נתניהו ושרה נתניהו, דפקו אותה מהצד השני, לא נתנו לה להצטרף לליכוד.
גם, ברור שזה היה חסום שם מההתחלה, והיא מצאת עצמם במליכוד, אבל לא בטוחה שזה תירוץ טוב כדי להישאר נאמנה לגבר שמסנדל את הקריירה שלך בהמשך. עד השבוע, למעשה, אני חושבת שרק השבוע העבירו לה באופן רשמי את המפתחות של ימינה. זה סינדול על סינדול על סינדול.
בסדר, תשמעי, גם הייתה לבחירה הזאת, את הבחירה שלה להישאר מאחורי בנט או יחד איתו, ואני חושבת שזו בחירה שנבעה יותר מחשש או מפחד, יותר מכל דבר אחר, אז אפשר לדבר פה על תקרת זכוכית של נשים וכולי.
כן,
אוקיי,
אבל
לגיטימי.
זה מה שקרה. בכל אופן, לגבי הגדרה ימין רך, במסמך נקדי, יש הרי מסמך כזה, מי שמכיר את האתיקה העיתונאית, היה כתוב שם תמיד שאסור לקרוא לפעילים ימין קיצוני או שמאל קיצוני. כי ברגע שאתה אומר קיצוני, אתה כבר שולל את הלגיטימציה. דווקא בהגדרה ימין רך, אנחנו מראש שוללים את הלגיטימציה של הדבר ההפוך. כשאני קוראת למישהו ימין רך, אני כאילו אומרת לו, בוא, בוא, בוא חמודי, כמו שאתה קורא לחתולה, בואי חמודה, בואי, בואי, ימין רך. וזה בעצם הרגשה כאילו השמאל, שהייתה לו את קונספציית הרק לא ביבי, הוא הבין שזה לא עובד, הרק לא ביבי הזה, אז הוא אמר, טוב, בואו ננסה בטוב. אם אני קוראת למישהו ימין רך, אני לא אומרת לו, אתה רק לא ביבי. אני הולכת על הקטע החיובי יותר.
זאת אומרת, אם אני אמשיך את מה שאת אומרת, קודם היה שמאל, אחר כך היה מרכז, פתאום נולד ימין רך שהוא גם שמאל כמו המרכז, את אומרת.
ימין רך בשורה התחתונה, מה זה ימין רך? ימין רך בשורה התחתונה זה ימין שלא רוצה את ביבי. אני חושבת שזה הסאבטקסט השמאלני של ההגדרה ימין רך.
ולמה זה לא ימין? זה כן ימין. מותר לו לרצות את ביבי.
מי שלא רוצה את ביבי, וזה מה שבעצם למדנו בממשלה האחרונה, זה ימין שבסופו של דבר יש לו שותפות עם מפלגות ערביות, שאגב, אני חושבת שלכתחילה זה דבר חיוני וחשוב, כי הם אזרחים. אבל בשורה
התחתונה...
טוב, גם
ביבי חשב ככה עד שזה לא הסתדר.
גם ביבי חשב ככה עד שהוא הבין שהוא לא שולט בסיטואציה. אבל בשורה התחתונה, זה הולך בסוף לכיוונים שמאלניים. כי בסוף, מי ששולט במשרדי ממשלה זה השמאל, והליכוד מאבד את הבכורה שלו, ולכן זה הולך לשם. הסאבטקסט של ההגדרה ימין רך היא ממשלת שמאל.
רבית, יש בזה בכלל מצביעים?
כן, יש, והם מאוד מעניינים גם את נתניהו וגם את המחנה שמנגד, כי זה באמת שניים, שלושה, אני לא, תמחור גס, שבבחירות כל כך צמודות, הולכים באמת להכריע פה משהו די גדול. אני גם אוסיף עוד משהו, זאת אומרת, להבחנה המעניינת, אני לא בטוחה שאני מסכימה לה, אבל היא בטח מעניינת ויפה של מוריה. אני חושבת שהאנשים האלה, אם אני מנסה לעמוד עליהם, שזה אגב שונה מימין ממלכתי, שזה חיה אחרת שאם אתה רוצה לדבר עליה גם כן.
ברור.
האנשים האלה, אני הייתי מאפיינת אותם בזיקה רגשית פחות, חזקה או לא חזקה בכלל למי מהמחנות או למי מהשבטים. אנחנו רואים פה אנשים שממש כאילו יש להם איזה קודקס אחד, המנהיג שלהם הוא בנימין נתניהו, הם חושבים שההליך המשפטי נגדו וכולי זה התנגשות במנהיג שלהם, כלומר התנגשות בבחירה הדמוקרטית שלהם וכל מיני דברים אחרים שזה. מהצד השני אנחנו רואים כאלה שרואים באיש הזה את האסון הכי גדול שקרה לעם היהודי, ולא אוהבים לא אותו ולא את הבוחרים שלו, צריך להגיד את זה, לא אוהבים את מהפך האליטות שקורה פה, ויש אנשים אותו דור שני, שלישי, כאילו, אתה יודע, שמעניינים אותו דברים אחרים, הוא לא מופעל בצורה רגשית כל כך חזקה מהדבר הזה, אוקיי? זה גם אנשים שלא כל כך יודעים למי להצביע, וגם לא כל כך אכפת להם, אוקיי? ולכן גם הם לפעמים לא יוצאים להצביע. והאנשים האלה לכן מאוד מעניינים, מצד אחד, את גדעון סער, בני גנץ וכאלה, שרואים בזה קליינטורה פוטנציאלית, ומצד שני, את ביבי נתניהו, שצריך אותם באותה צורה. עכשיו, אם אתה רוצה להתקדם מעלה באמת לעניין הזה של ימין ממלכתי, זה כן, אני יכולה להבחן פה נישה, מובחנת, מאוגרפת, מאופיינת.
על שמו של דן מרידור?
דן מרידור, שהוא כבר לא, לדעתי, הוא לא ימין. דן מרידור הוא לא ימין יותר. גם אהוד אולמרט הוא לא ימין יותר, ציפי לבני לא ימין יותר. הרבה אנשים, כאילו, מהימין הממלכתי כבר...
הימין זז, הם נשארו באותן עמדות.
אבל אנחנו כן רואים, אני כן מכבדת את זה, למרות שהרבה פעמים ביקרתי אותם, יועז הנדל, צביקה אוזר, גדעון סער בעצמו, כן. אלו אנשים, כן, אני תמיד אני אומרת שלמנהיגים או לדמות פוליטיות צריכים שני דברים. צריך בשורה וצריך יכולת אישית. לחלק מהאנשים שמניתי יש יכולת אישית וגם יש בשורה, אין מצביעים. למה אין הרבה מצביעים? מכיוון שלדעתי המונח ימין ממלכתי, ותמיד נורא כועסים עליי שאני אומרת את זה בעיקר משמאל, הוא מונח שהוא אוקסימורון. זאת אומרת, יש פה איזה התנגשות פנימית שמקשה מאוד להצטרף לדבר הזה, מכיוון שהממלכתיות, כפי שהרבה אנשים חווים אותה, בעיקר בימין, זה מורשת מפאי שהוטבעה ומפלה אותם, ויש לה את העריצות שלה, לא נכנסת מה נכון, מה לא נכון, זה כבר שיעור חברה, זה ויכוח אידיאולוגי, אבל אנחנו בענייני הגדרות. ולכן ימין שרוצה לשמר את הדברים האלה, יש פה איזושהי סתירה אינרנטית פנימית שלדעתי כן ניתנת ליישוב, אבל היא מייצרת איזושהי מורכבות אינסופית. במקום כאילו, אתה יודע, ללבוש איזושהי חליפה אחידה של אג'נדה, שאלה הטובים, אלה הרעים, תמיד הרבה יותר קל לאנשים לפצל ולזה...
טוב, מסע פוליטי זה קל...
בדיוק, אז בדיוק. פה יש חזק, כמו שמאל ציוני למשל, שגם רוצה צדק וזכויות הומניטריות, וגם רוצה מדינה יהודית, ואז לך תרוץ עם המשקולות האלה, ותתחיל להרכיב את המסרים שלך, אנשים נרדמים בשורה השנייה, וממש לא מבינים אותך בשורה השלישית.
אני חושבת שימין רך למעשה, בהפוך על הפוך, זה דווקא הביביסטים. בגלל שהביביסטים, מה שחשוב להם זה לא הימין. אלא הבן אדם.
ביבי, כן.
חשוב להם ביבי.
לא חשוב האידיאולוגיה, חשוב הבן אדם.
כדי לסגוד לנתניהו, אתה חייב להיות ימין רך. זאת אומרת שהדעה הפוליטית, האידיאולוגיה בעצם, היא במקום השני. חשוב לך ביבי. ביבי היום ילך ודבר ראשון אחרי הבחירות ירים טלפון לגנץ ויגיד לו, יאללה, שתי מדינות, גם אני בעצם בנאום בר אילן הייתי בקטע הזה, בוא נתאחד. הם יגידו, אוקיי. המנהיג אמר, אנחנו זורמים.
אז לפי זה, הימין הרך הלא יחיד זה סמוטריץ' ובן גביר, לא?
At the moment, כמו שאומרים. אז יכול להיות שלכתחיל הימין רך, הביטוי הזה נועד כדי לעשות איזושהי מניפולציה תקשורתית, אבל למעשה, הימין רך זה דווקא אלה שמדרגים את המנהיג במקום הכי חשוב, הפולחן אישיות הזה. אז זה דבר אחד לסיום נושא הימין רך. עכשיו, עצם הממלכתיות, הביטוי ממלכתיות, זה משהו שכל בן אנוש חירותי, במקום הראשון ברור שכולנו בעד הממלכה והמדינה ואיזה כיף, ראשית צמיחת גאולתנו לכולי אלמה. אבל תכלס, להוריד את הראש בפני הממלכה, זה משהו שקשה לכולנו. זאת אומרת, כשכולנו נדרשים לתמוך בצעדים בעד הפנסיות של גנץ, וכשכולנו נדרשים לראות ששכר המינימום של החיילים שלנו, של הילדים שלנו בצבא יורד ושלהם עולה, וכשכולנו נדרשים לכל מיני פעולות דוחות של נבחרי ציבור ושל משרתי מדינה, כשזה רומס אותנו, אנחנו מזדעזים, וזאת אחת המשמעויות היומיומיות שאנחנו נתקלים בה, בממלכה, כשכולנו חלק ממנה. כך שאני לא בטוחה שהאוקסימורון הזה של ימין ממלכתי הוא כל כך גרוע, ואגב, גם שמאל ממלכתי הוא בעייתי בדיוק באותה מידה. אומנות, כשהיא מגיעה משמאל, היא תמיד תתנגש עם הערך של ממלכתיות.
שמאל ממלכתי זה מה זה מרב מיכאלי שמדברת שהיא ממשיכת דרכו של רבין?
אני חושבת שמרב מיכאלי היא לא שמאל ממלכתי. מה זה שמאל ממלכתי? מרב מיכאלי היא קוראת תיגר על השמאל הממלכתי. מרב מיכאלי, כשהיא אומרת, "חבר'ה, תהיו רציניים, לקחת את הילדים באופן טבעי ולהגיד, אוקיי, בואו נתגייס ובואו נתגייס כשאין באמת רצון לפתור פעם אחת ולתמיד את זה שהילדים שלנו נופלים בקרב, זה לא שמאל ממלכתי. ובדיוק מאותה בחינה, כשאימא מהימין אומרת את אותו דבר, זה לא ממלכתי. ממלכתי זה באופן קבוע להוריד את הראש בפני כל מה שהמדינה אומרת ולא לשאול שאלות. ולכן יש משהו דוחה, תסלחו לי, בממלכתיות הזאת, בלהגיד, או, ממלכתי, ממלכתי, ממלכתי. יש ניסיון למתג ממלכתיות, כיועז הנדל ומתן כהנה, שעכשיו הם כבר צ'ילבות, עד לפני שבוע הם לא היו. כאילו שממלכתיות זה לחמם קפה שחור על פינג'אן מול משכן הכנסת.
טוב, זה מצטלם טוב, אפרופו מה שרבית אמרה קודם.
בעיניי זה דוחה. כמו שזה דוחה, בזמן קרב שפוליטיקאים, כמו יאיר לפיד וכמו בני גנץ, הולכים ומצלמים עם חיילים, ואחר כך משתמשים בזה לקמפיין הבחירות שלהם. זה מזעזע, זה לא ממלכתי, זה ניסיון להשתמש בממלכתיות לצרכים פוליטיים, זה לא ממלכתי. וכל העיסה הזאת שנהייתה פה מרמטכ"לים לשעבר, שלוקחים את המיליטריזם הישראלי ומנפנפים בו, ועוד חושבים שלמישהו מאיתנו זה מזיז, שמישהו פה מעריץ את זה. כמה רמטכ"לים לשעבר עוד ירוצו לפוליטיקה ויחשבו שנוכל את זה שהם המושיעים שלנו?
מי זרק לנו את אייזנקוט? בוא נדבר עליו, ובכלל משמעותי. יש אנשים, יש לו אלקטורט?
מי זה אייזנקוט? מי זה אייזנקוט? מה אנחנו יודעים על אייזנקוט? יש איזושהי הנחה אולי של רמטכ"לים לשעבר ושל אנשי צבא שאומרים, אוקיי, אנחנו אנשי צבא, כל הזמן היינו צריכים להיות אובייקטיביים בשירותנו בשטח, רמטכ"ל לא צריך להגיד את הדעה שלו, אז הם חושבים שגם כשהם יוצאים לפוליטיקה, הם לא צריכים להגיד את הדעה שלהם.
טוב, ספציפית, אצלו אנחנו כן יודעים אם אלאור עזריה, אנחנו יודעים מה הייתה הדעה שלו.
כן, בסדר, כי הם מרשים לעצמם אולי גם כאנשי צבא לומר את הדעה שלהם.
הם גם פוליטיקאים כאנשי צבא.
אבל אין לנו מושג, אין לנו מושג באמת מה הם חושבים. יש טשטוש.
אני חושבת פה שאת עושה עוול ספציפי לאיש הזה, אני נורא מתחברת לדברים שלך באופן כללי על גנרלים, זאת אומרת שבאמת, ואנחנו ראינו כמה מהם, אני לא רוצה עכשיו להעליב, אבל לא,
גם הרבה
גנץ זה לא הדוגמה, תדע לך
היה לנו את בוגי והיה לנו את אשכנזי, אנחנו סווי גנרלים שמגיעים, אין להם באמת דעות, הם חושבים שמותר להם הכל כי הם מגיעים מהשטח. אנחנו לא יודעות עליהם כלום, הם לא עשו דברים גדולים, ואגב, אחר כך הם הולכים כלומת שבאו.
אני מסכימה לגבי הז'אנר, רבים מהגנרלים, בעיקר בשנים האחרונות שראינו אותם, אנחנו רואים שהם אנשים שמגיעים ממערכות שעושות הכל, אבל לא מכינות אותם לחיים, ובטח שלא לחיים הפוליטיים, כי יש להם מערכות מנופחות שעובדות בשבילם. הם מקבלים כוח מכורח הדרגות, והתפקידים הבאמת משמעותיים וקשים שהם עשו את זה, כשהם היו ממ"מים וממפ"ים. אבל בעניין עצמו של אייזנקוט, אני דווקא כן חושבת שפה את עושה לו עוול, כי אייזנקוט דווקא, הוא קצת נבדל מהדבר הזה. אני מסכימה איתך, אני לא בטוחה שהוא יצליח, אני חושבת גם כן
ש... טוב, גם לא ברור לי מה הוא הולך, שר ביטחון הוא לא יהיה בכל קונסטלציה,
לא,
מה הוא יהיה
הוא
שר
רוצה,
התחבורה?
הוא רוצה, אני לא כל כך...
הוא קם בבוקר וחשב, רגע, מה עכשיו? מה אני אעשה?
לא, אני לא חושבת. אני דווקא חושבת שספציפית הבן אדם הזה...
דווקא התלבד משהו ככה
בזמן. הבן אדם הזה הוא אדם שגם בתור רמטכ"ל וגם בתפקידים האחרים שלו, הוא דווקא נבדל מאחרים בכל מיני דברים. ופרשת אלאור עזריה, אני חושבת שהיא פרשה חשובה, הוא הראה שם איזושהי עמדה ערכית, תאהבי אותה או לא, לא משנה. אבל הוא הלך נגד זרם, נגד זרם גדול בעם, נגד ראש הממשלה שהתהפך לו באמצע. זאת אומרת, דווקא ספציפית, הבן אדם הזה, הוא לא, אני חושבת שלא מגיע לו הביקורת הכללית הזאת על כל העניין הזה של הגנרלים. לגבי המשמעות הפוליטית שלו עצמו, זה בעיקר, אני חושבת, תנועה פנים גושית.
זה לא שידור חוזר של גבי אשכנזי לדעתך?
לא, לדעתי לא. לדעתי מדובר באלף בפרסונות שונות. בדיוק ההפך, זאת אומרת, גבי אשכנזי הוא איש שכשאתה פוגש אותו, מדבר איתו, אתה רוצה שהוא יהיה הכל, זאת אומרת, יש לו קריזמה מטורפת והוא איש זה, ואז ראינו את האור הדק שלו, כן, ואת הרמה, מה החוכמה? היא אמרה את זה פעם פוליטיקאית שחוטפת די הרבה ועדיין על הגלגל. החוזק הוא נמדד, החוסן, כמה אתה חוטף וכמה אתה יכול להחזיק מעמד. ואנחנו ראינו את הדברים האלה, והם לא כל כך איזה. גדי אייזנקוט, אני חושבת שכן, הוא עשוי מחומר אחר. לגבי הכניסה שלו עכשיו, והבחירה שלו כעת בפלטפורמה הזאת, אני לא בטוחה שהיא תטיב עמו.
בחודש וחצי האחרון עשיתי הכל, כדי שנרוץ יחד עם חבריי במפלגת הציונות הדתית. בתחילה חברי בצל סמוטריץ' סירב בכלל למסע ומתן. אחר כך הוא הסכים, אבל מסתבר שהוא עשה את זה רק למרית עין. לצערי, למרות כל הוויתורים שלי, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' בחר שלא נרוץ ביחד.
אם מדבר על סמוטריץ' ובן גביר, מה זה תרגיל של הימין, מוריה לא רוצה שנקרא לזה ימין קיצוני, אבל מתפלגים לשניים, ואחר כך התאחדו?
לא, אמרתי מה כתוב במסמך נקדי, תקראו את זה מה שאתם רוצים, אבל גם לשמאל הקיצוני אפשר לקרוא שמאל קיצוני.
בן גביר בעינייך הוא דמות לגיטימית, זאת אומרת, כלומר הוא לגיטימית, כי כל דבר שנבחר...
בן גביר דמות לגיטימית לחלוטין.
לא כהניסט שצריך להיות מחוץ לחוק?
הוא בעצמו אומר שהוא לא כהניסט. מי אני שאכפה על בן אדם את...
היית רוצה לראות אותו שר?
אני חושבת שהוא איש עשייה.
לא איש פרובלמטי קצת, אפילו עם הסיפור בחניון.
אני חושבת שההתנהלות הזאת, שהקרב תרנגולים מצוירים בין בן גביר לבין סמוטריץ', הוא פשוט, שניהם עורכי דין, שניהם משפטנים, ויש פה את סמוטריץ' שהוא כזה משפט חוקתי, ובן גביר שהוא פליליסט חסר גבולות. אני לא אתפלא אם בסוף יהיה גישור שיקח...
נתניהו יהיה מגשר, ברור, כמו בפעם הקודמת.
אני חושבת שיש כאן איזושהי אשליה. כי סמוטריץ' יכול להיות חושב לעצמו, טוב, בן גביר לא יעבור, ואז לי יש סיכוי להיכנס לקואליציה של נתניהו, במידה ובאמת זה מה שיקרה. ובן גביר חושב שהוא יותר חזק, כי בסקרים יש לו יותר. אבל המנדטים של בן גביר הם מנדטים שברגע האחרון, בשעת פקודה, יחזרו קצת לליכוד, קצת לשס, קצת לאגודת ישראל. המנדטים של סמוטריץ' זה ברזל. אבל סמוטריץ' משלה את עצמו. כי הציונות הדתית היא כוח שרוצה לראות רק את סמוטריץ'. המנדטים של סמוטריץ' זה לא חבר'ה שיצביעו לליכוד. כל הפינויים בתולדות מדינת ישראל נעשו על ידי מפלגת הליכוד. בוא לא נשכח את האירוע הזה שנורא נהנים להשכיח.
אני רוצה להגיד עוד מילה אחת על סמוטריץ' ובן גביר עכשיו מרגיש של הסוס. פעם הייתי, בפעם אחרונה שראיתי בכנסת, הוא דיבר במיקרופון, לדעתי הוא ראיין את עצמו. כלומר, הוא ממש אנרגיות של רוקסטאר וזה.
אין אישיות מחוזרת יותר בתקשורת מאיתמר בן גביר, ואגב,
טוב, התקשורת בנתה אותו.
התקשורת בנתה אותו.
לא, הוא בנה את עצמו יפה מאוד, הוא יודע איך לעבוד.
הוא אשף תקשורתי, ואני חייבת להגיד משהו על בן גביר וסמוטריץ'. סמוטריץ' זה מוכח. סמוטריץ' היה שר תחבורה מעולה. פשוט שר תחבורה מעולה, כולם אומרים את זה. אגב, הוא לא התעסק בפוליטיקות פנימיות, הוא השאיר את קרן טרנר, הוא פשוט קידם את המשרד. וגם בן גביר הוא בסך הכל איש עשייה, ויכול להיות שהם היו מתעסקים לא בזה, אז
בן גביר באמת מסתובב כאילו ומרגיש שהם נורא חזק, וזה, כשאני צריכה להמר על טווח ארוך, כן? מי יכול לרוץ עם אותן משקולות הרבה זמן ולהגיע להישגים יותר גדולים, הבחירה היא חד משמעית, סמוטריץ', בטח. כאילו, יש לנו פה תופעה, וגם, את רואה, ההתנהגות של בן גביר עכשיו, זה שהוא כאילו עושה את כל התרגילים האלה ורב, וזה בדיוק סימפטום של אותו דבר. בן אדם שכאילו רץ לטווח ארוך, מאמין בעצמו, יודע שיש לו מה למכור מעבר לזה, לא עושה את כל הבלגנים האלה וזה, אלא פשוט ממשיך ומתקדם לאט 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 לאט. אתה רואה את ההתנהלות של סמוטריץ', אתה רואה את ההתנהלות של בן גביר, ואתה יודע מי יהיה איתנו עוד 10 שנים כדמות משמעותית לצערי, כן? דמות מאוד משמעותית ומאוד חשובה ומאוד משפיעה אידיאולוגית, ומי, אתה יודע, יישאר כוכב באולפנים.
בוא נסיים המספרים, אז בסוף זה לא אותם מי יגיע ל-61 וזה לא מסתדר לשני הצדדים? פשוט כאילו גם הימין הרך פתאום לוקח מיאיר לפיד או לוקח מישהו אחר, ואין תנועה בין הגושים.
יש עוד המון זמן, ויש תנועות יכולות להשתנות, הכל מאוד טרנדי, מספיק שמישהו אחד מהליכוד יפשל משמעותית באיזה פלופ תקשורתי, ותהיה עוד תנועה, ואני חושבת שגם יאיר לפיד בסך הכל צובר תאוצה, כי אם מדברים על התמדה ועל טווח ארוך, אני חושבת שאנשים רואים את זה ושהוא לא סתם מוערך. ועוד דבר לגבי כל הגנרלים. כל הגנרלים ברור שאין להם אופציות מאוד מאוד מרנינות בחוץ. יאיר לפיד, בשונה מאייזנקוט למשל, יכול היה להמשיך עם הקריירה התקשורתית שלו עוד הרבה זמן. היה לו הרבה מה להקריב כשהוא החליט שהוא נכנס לביצה הפוליטית, וגם זה דבר מוערך.
טוב, גם לנתניהו יש הרבה מה להפסיד אם הוא לא מגיע ל-61, כן, אם נזכיר.
כנראה שיש לו הרבה יותר.
כן. בעצם יש שתי אופציות ריאליות. אחת, שיש לנתניהו 61 באיזושהי קונסטלציה, נגמר הסיפור, יש ממשלה, אנחנו נחגוג ממשלה קוהרנטית סוף סוף, שתנהל ותקציב וכאלה וכל הדברים האלה שאנחנו כל כך חסרים בשנים האחרונות. ובעצם האופציה הכי טובה של יאיר לפיד והגוש הזה היום, הוא בעצם לכפות את המשך הטקו הזה שיוביל לעוד ועוד מערכות בחירות. אני נוטה יותר להעריך שאופציה ב' תקרה.
זאת עוד בחירות ועוד בחירות, בינתיים
כן,
עוד
ממשלת
מעבר.
כן, אני לא רואה ממשלה לאף אחד מהצדדים, וזה לא מתכנס לשום דבר, אלא אם כן יהיו פה, אני לא יודעת מה, פתאום סמוטריץ', מה שאני לא חושבת שיקרה, יחליט שהוא כן מקבל את מנסור אבאס בתור שותף לגיטימי, לא אני לא חושבת שזה יקרה. לא זה יקרה. לא נכון, לא רק מבחינה הזה, גם אסטרטגית, הוא בנה פה משהו ואין לו
הוא האחרון שנשאר כן. מול כל הזה.
בדיוק, זה לא יקרה. זה מה שהעלה לו את זה חלק מערך השוק שלו. אז אני לא רואה את זה קורה.
חלק מהערך המוחלט שלו בעצמו.
בסדר, אוקיי.
אלא אם כן יהיו מפלגות שלא יעברו את אחוז החסימה, שלא דיברנו על זה כמעט.
אני לא רואה אחרה גושית בינתיים, אבל כמו שמוריה אמרה, אנחנו נראה מה צופה לנו עתיד, הקרוב.
רבית איך את מוריה הקור, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה לך.
כך נראית ונשמעת היממה האחרונה ברעת, ירי פיצוצים נפגעים, ובעיקר אימה.
שמונה קליעים פה, ועוד שני קליעים על האוטו שלי, ועוד שני קליעים על הג'יפ.
המשטרה לא עובדת מספיק, במיוחד במגזר הערבי. לפני כמה שנים נרצח יהודי ליד קלנסווה. הפכו עולמות והביאו את הרוצח תוך 48 שעות. למה לערבי אין ערך לחיים שלו?
יותר מ-60 ערבים ישראלים נרצחו בתחילת השנה באלימות בחברה הערבית. בממשלה מנסים להילחם התופעה הזאת, בינתיים לא בהצלחה היתרה, וגם בחברה הערבית עצמה מנסים למצוא דרכים עצמיות לטפל בזה. איתנו שניים, דיה חג'יחיה, שלום.
שלום לך.
הכתב שלנו בחברה הערבית, וגם רדה ג'אבר, ראש מרכז אמן שעוסק במיגור הפשיעה בחברה הערבית. דיה, אנחנו מדברים על ועדות סולחה שקמו בחברה הערבית, שהמטרה זה כדי שזה לא ייגרר לאלימות, עוד לפני זה לנסות לעצור את זה, ולגרום לסולחה כדי שהאלימות לא תתפרץ, נכון?
כן, קודם כל זה תופעה חדשה ישנה, אבל פעם ראשונה שוועדת הסולחות היא דרך ועדת המעקב, שהיא גוף רשמי שמייצג את האזרחים והציבור בחברה הערבית הפלסטינית, שזה נתמך גם כאילו פעם ראשונה דרך ועדת המעקב, דרך אנשים שהם מוכרים. בדרך כלל, הסכמי הסולחות שהיו לפני כן, היו עם אנשים שהם פעילים, בדרך כלל בסולחות, או שלמדו סולחות, הסכמי הסולחות צריך שמישהו ילמד את זה.
סוג של מגשר.
כן, סוג של מגשר דרך השריעה האסלאמית. לכן זו פעם ראשונה שזה נהיה יותר רשמי.
ויש ממש כללים שאומרים איך להתנהג, מה הכללים, למשל, שאם קורה איזשהו משהו, אז אפשר להוציא את הבן אדם מהכפר, אבל לא מוציאים את כל המשפחה שלו.
עכשיו, זאת הבעיה שהייתה לפני כן, או הבעיה בכמה מנהגי סולחות שהיו נהוגים אז, שהיו מנהלים בדרך כלל עבריינים, ארגוני פשיעה, שלא הייתה להם כללים מסוימים שהם הקפידו עליהם, כמו שנהוג אצל המגשרים הרשמיים שהם לומדים את זה. וזה נהפך וזה התערבב בין הארגונים העבריינים לבין ארגוני פשיעה, לבין אנשים, לבין משפחות מסוכסכות, וזה נהיה לא ממש ברור.
אותן משפחות פשע היו שופטות את עצמן?
בדיוק. או משפחת פשע שבאה לגשר בין משפחות פשע אחרות, או עבריינים שמגשרים בין עבריינים מטעמי אינטרסים כספיים, כלכליים, או אינטרסי שליטה גם. אתה אמרת, הם למדו, כן, יש חוקים כלליים שהם נתמכים בדרך השריעה האסלאמית, שאומרים לך בבירור מה צריך לעשות. בכנס שעשו בהסכמי הסולחות לפני שבועיים, היה דוקטור סמי אבו פריח, שאמר שמי שמגשר בסולחות הוא כמו האיש שהולך על חבל דק. אם הוא סוטה ממנו, הוא יכול לפתוח סכסוכי דמים שאין להם סוף.
רדע, ברגע שהתופעה הזאת קורית, זה חוסר אמון במוסדות המדינה, את רואה בזה כן תופעה חיובית?
היום בצורה ברורה זה חוסר אמון במערכות הממשלתיות, הן לא מתפקדות בתוך החברה הערבית, לא המערכת המשפטית של בתי משפט, שנושאים קטנים מתגלגלים במסדרונות בית המשפט לשנים, וסכסוך פשוט יכול להפוך למשהו שהוא מאוד רציני ויצרי, וכך מתגלגלים גם פשעים בתוך המערכת הזאת, וגם המערכת המשטרתית. המשטרה בעצם לא פותרת את הבעיות. אנשים מתלוננים, לתלונות האלה המשטרה לא מגיעה, היא לא מטפלת, ולכן אנשים מחפשים גם אלטרנטיבות.
שזה מה זה יכול להיות? זרקו אבן על איזשהו בית עסק, ופתאום זה מידרדר למלחמה בין שתי חמולות, ואף אחד לא עוצר את זה?
זה יכול להיות גם ריב על חנייה.
ריב על חנייה שבסוף נגרר לרצח?
לפעמים כן. דרך אגב, קורה גם בחברה הישראלית. זה לא... אבל בחברה הערבית, בגלל שהמערכות האלה לא מתפקדות, הרשמיות, יש לזה משנה תוקף שאתה תצטרך משהו יותר חברתי. הנושאים החברתיים האלה, המוסדות החברתיים האלה, היו קיימים כל הזמן. רק שהחברה הערבית השתנתה, המדינה גם התערבה במוסדות האלה, ריסקה אותם בצורה סיסטימטית לאורך שנים, הקרא את התוכן שלהם, האנשים האלה איבדו את הסמכויות שלהם, ולכן החברה רוצה לעשות שחזור.
זאת אומרת, איזשהו סוג של רטרו, חוזרים אחורה, כן, נוסטלגיה, לפתור את זה ביניהם.
כן, אבל תשמע, לפני כמה שבועיים שלושה, קראתי גם בארץ על הצדק מאחז, את תופעה שהיא הולכת עכשיו גם במערב וגם בישראל. זה דומה. כאילו, המוסדות החברתיים האלה יש להם תפקיד מאוד משמעותי ורציני. הוא לא משהו שהוא מנותק מהמציאות, הוא יותר טוב מהמערכות הממשלתיות, אבל צריך לשים לב שיש בו סכנה. כאילו, אם המערכת הזאת תפעל לבד, בלי המערכת הרשמית, והיא לא תשלים אחד את השנייה, ייווצר גם איזשהו גל נוסף של הסתרת פשעים. בעצם פושעים לא יקבלו את העונש שלהם, ואז אתה בעצם את אותה מוגלה בתוך החברה הערבית, אתה לא מטבל בה, אתה מכסה עליה, ולכן היא תתפוצץ עוד פעם אנשים שלא מקבלים את העונשים שלהם. ולכן אנחנו רוצים שגם המערכת הזאת של פתרון סכסוכים בתוך הסולחות האלה, שגם יתאים את עצמם למודרניות, יתאים את עצמם לחיים המודרניים של האנשים. החברה השתנתה, המערך החיים השתנה, ולכן צריך לשנות את זה שיתאים. שתיים, שזה לא יבוא על חשבון העניין המוסדות הרשמיים, ושזה ישלים אחד את השני.
יש שם שקיפות כלשהי? מפרסמים פסק דין? זה גלוי? או שהכל בחדרי חדרים סוגרים את הדברים האלה, מוצאים את האנשים החוצה, תסתדרו וזהו?
זה אמור להיות ככה. שקוף ולכולם גלוי. יש עדיין את זה. הייתה סולחה בשבוע האחרון בירושלים. הם ממש פרסמו אפילו את השמות של האנשים שהם דרושים לבוא ולהסגיר את הרוצח.
מה קרה שם בדיוק?
נרצח צעיר מירושלים לפני החתונה שלו ביום, לפני שבועיים זה קרה, ואז המשפחה האחרת הודתה ברצח, אבל מה הבעיה? שהם לא הצביעו על הרוצח, הם לא הצביעו על שם מסוים, יש להם שישה שמות, כאילו המשפחה הראשונה רוצה את הרוצח כדי להביא את העונש עליו. עכשיו,
העונש עליו זה באמצעות המשטרה? זאת אומרת, יסגירו אותו למשטרה, או שגם את זה פותרים בפנים ולא מערבים את הרשויות?
זה אמור להיות, כמו שאמר רידה, אחד צריך להשלים את השני. הם אומרים שזה גם וגם.
ופיצויים כאילו, יש שם, או
כן,
מה?
כן, עכשיו, כדי להתחיל בסולחה, הם צריכים להצהיר על כוונות קודם למשפחה, למשפחה הפוגעת. הצהרת כוונות, זה בא בסכום כסף, כן. בהתחלה הם שמו 150 אלף דינר, שזה שווה ל-600 אלף שקל כמעט, בתנאי לתחילת הסולחה, ועדיין הסולחה מתנהלת. אם והם לא יצביעו על הרוצח, סולחות כאלה הן מתפוררות, והסכסוך ממשיך ומתחיל מחדש, ואפילו נהיה יותר מדמם.
ואז יכולים להיות הרוגים גם בצד השני, זה ממש מתפתח למלחמה כוללת.
זה כן, וזה נהיה יותר מדמם, כי יש עוד נרצחים ועוד נפגעים, ואז אפשר לשלוט בזה.
התופעה של האלימות בחברה הערבית, אתם רואים אותה הולכת ונרגעת, או שזה משהו שצריך לחיות איתו ואין איך להתמודד עם זה בכלל?
שמע, תופעת האלימות והפשיעה יש לה יסודות ושורשים בתוך החברה הערבית, שהם לא מטופלים. וגם הטיפול הממשלתי, הוא מדבר יותר על העניין של המופעים שלה. הוא מטפל במופעי האלימות והפשיעה, לא מטפל ביסודות שלה. יסודות שלה זה היחס האזרחי של מוסדות המדינה כלפי האזרחים. אם מערכות השלטון לא מתפקדות, זה בעיה שורשית בתוך המערכת הזאת.
אבל 70 שנה הבעיה הזאת, למה זה מתפרץ עכשיו ביתר סט?
ההצטברות של הדברים הם ככה בקבוצות מיעוט. זה מצטבר, ואז מתפוצץ לך בפנים של החברה, וגם של קבוצת הרוב. זה לא רק עניין של חברת המיעוט עצמה. זה יכול לזלוג, זה זולג גם. ולכן התופעה הזאת היא צריכה שני שלבים. שלבים כאילו שלובים. אחד, לטפל ביסודות של העניין הזה. אני לא רואה את המדינה עושה את זה. עדיין הטיפול הממשלתי בנושא לא יורד לשורש הבעיות. זה צריך להיות שינוי מהותי בתפיסת השיטור בתוך החברה הערבית. לשטר כמו אזרחים, לא לשטר כשוטרים שהם שוטרי קבוצת הרוב בתוך קבוצת המיעוט. תשים לב, למשל, אם קורה משהו שערבים עושים משהו בתוך החברה היהודית, מיד כל המערכות האלה פועלות ביד קשה. כאשר קורה בתוך החברה הערבית, אז המערכות האלה ממש מטפלות ברשלנות, כאילו שולטים על הבעיה, אבל לא מטפלים בה.
פה יש גם מחלוקת בין הרשימה המשותפת לבין רע"מ, איך להתמודד עם התופעה, לא?
אני לא יודע אם במהות יש את השינוי. רע"מ הלכה בעניין הזה, כאילו שמה את זה בבחירות הקודמות, כמשהו מרכזי, אומרים, אנחנו צריכים להיות חלק מהשלטון כדי לטפל בבעיות יסוד. במשותפת אומרים שיש בו הדברים הם יותר עמוקים מזה, זה יחס של המדינה, זה אזרחות מלאה.
כיבוש.
זה הכל ביחד. ולדעתי, אני בצד של המשותפת בעניין הזה, שאני רואה את הבעיות יותר שורשיות, שהטיפול בהם הוא לא הולך להיות בקלות כזאת, אבל עדיין צריך לעשות את השילוב, לטפל ברמה של מופעי הפשיעה, צריך לעשות את זה, אבל גם לא לשכוח את היסודות שלה. אני לא רואה את הסינרגיה הזאת נעשית בממשלה הקודמת וגם הקודמת שלה. אני מקווה שגם עכשיו, גם הציבור היהודי הבין שבעיית האלימות אין לה גבולות לא אתניים ולא לאומיים ולא גם מקומיים גיאוגרפיים.
כל אחד יכול להיפגע אפילו בטעות.
כל אחד יכול להיפגע וגם בטעות וגם הזליגה הזאת, זה כמו מגיפה. זה גם, אם היה בחברה היהודית זלג לחברה הערבית, הכיוון ההפוך לחברה היהודית והקשר בין פשיעה ערבית ויהודית ומה שקיים שם, הוא יכול למרר גם את החיים של ערבים וגם של יהודים, ולכן הטיפול בה הוא צריך לנתק אותו מהפוליטיקה הזאת, ולגשת אליו בעיניים ממש פקוחות, ולהתמודד עם זה בצורה מאוד קשה. זה מה שצריך לעשות.
אחד הפרויקטים בנושא הזה שעשינו בארץ זה 24 שעות במשולש, דיה, אתה ליווית את התופעות שקורות שם, וממש אלימות כל שתי דקות כמעט, ואף אחד לא עושה שום דבר עם רוב מעשי האלימות האלה.
כן, וגם היו כל מיני מפגעים סביבתיים, שגם הם מזיקים לאנשים שם, ואף אחד לא עשה כלום.
ולקחנו מצלמות אבטחה, רואים הכל, ואף אחד לא מטפל בכלום.
כן, וגם הבאנו תמונות של שריפות, של שריפות פיראטיות, של מזבלות, של כל מיני ונדליזם ברחובות, ואף אחד לא עושה. אני אומר לך, אם גם רידה ג'אבר, חברי פה, יקרא את כל הרשימה שרשמנו, הוא לא יתפלא, כי הוא חי את זה שם.
לא רק שאני חי את זה, דיה, אני רוצה, סליחה. אני שלחתי מישהו להתלונן במשטרה, עורך דין, שלקוח שלו ממש סוחט אותו. ואז הוא הולך, מגיש תלונה, ועוד תלונה. ואז כאילו בא אליי ואומר לי, תשמע, המשטרה לא מתאבדת. אני חייב ללכת לערב גם אנשים שהם מסוג אנשים מסוים שיתאבלו לי בעניין הזה.
מה זה סוג אנשים מסוים?
סוג אנשים שיש להם יכולת להפעיל לחץ פיזי מתון.
אנשים עם נשק.
אוקיי. ואז אני בעצמי מתפונה למשטרה, אומר להם, תשמעו, כאילו, לקחתי את זה כנקודת פוחן, איזה שום סטאדי קייס כזה. ואני מקבל הודעה מהמשטרה, אנחנו נטפל בזה. לא קורה כלום. הבן אדם מתקשר אליי בשישי בבוקר, אומר לי, תשמע, עזוב אותך, אני לא הולך למשטרה, אני לא רוצה שיתאבלו בזה. טיפלתי, שילמתי כסף.
שילם את דמי הסחיטה ובזה זה נגמר.
סיים את הסיפור הזה, כי הוא לא רוצה עכשיו להכניס את המשפחה שלו לסיכון מיותר, כאשר המערכת מצהירה, אנחנו נטפל. ולכן הפער של האימון במשטרה, אני יודע שגם בחברה היהודית לא כל כך מאמינים במשטרה. אבל אצלנו בחברה הערבית זה עניין של עוינות. הרגשה שלך שהמשטרה עוינת, היא לא משטרה שמפקירה רק אותך, היא כבר פועלת נגדך בתוך המערכות החברתיות שלך, והסכנה היא ברורה.
בהמשך למה שאמר רידה, לפני שבועיים גם התפרסם סקר של יוזמות אברהם, היה פיילוט על העיר אום אל-פחם. השאלה הייתה, אם אתם נתקלים בבעיה כלשהי, או מישהו מאיים עליכם, או מישהו יורה לעברכם, או מישהו מנסה לסחוט אתכם, לאיפה אתם פונים. המשפחה רק בפחות אחוז מהמשטרה הייתה. כאילו, אנשים יותר ניגשים, יותר יש להם את הנגישות, לגשת למשפחה כדי לפתור את הבעיות שלהם. וזה מראה לך באמת על האימון שאמר רידה, ותתפלא גם שיש 8% של אנשים שאמרו שהם פונים למקורות עבריינים, שאם נזכור את זה על התושבים במלפחם, זה מספר לא קטן.
הרבה אנשים
שיכולים, כן, יכולים מתלונות כאלה, אם אתה הולך, כמו שאמר רידה, אתה הולך למישהו שהוא מנסה לסחוט אותך, אז אתה מביא עבריינים שהם מנסים אחרי זה לסחוט את העבריין ההוא. והעבריין הוא לא להתנקם מהעבריינים האלו, הוא התנקם ממך בסוף. ובסוף מתפתח עוד סכסוך ועוד סכסוך.
אתם רואים איזה ניצנים של שינוי או תקווה מוועדות הסולחה האלה או מהטיפול הממשלתי ממשהו אחר, או שעכשיו שנים זו התופעה ואנחנו נצטרך להתמודד איתה?
לא, העניין הוא מאוד מאתגר. ועדות הסולחה לא יפתרו את בעיית האלימות והפשיעה. זה חלק ממאמץ מסוים שצריך להשתלב בתוך המערכת הזאת. אבל יש להם תפקיד מאוד חשוב. לי נראה, כך אני חושב, שהתפקיד שלהם החברתי, שזה לארגן את החברה מול העבריינים. החברה היום היא בודדים מול העבריינים, וצריך לארגן איזושהי מסה קריטית של אזרחים מול העבריינים האלה, ולשנות את האווירה הציבורית. האווירה הציבורית של חוסר אונים, תחושת נכות כזאת חברתית. לדעתי, אלה המקרים שחברה יכולה לעמוד ולארגן את עצמה. ולכן העניין של הסולחות וועדות הסולחות, אם עושים אותה ברמה ארצית, אבל בצורה רצינית, לדעתי יש לזה פקטור שהוא משנה מציאות.
התפיסות של החברה הערבית ושל הצעירים בתקופה האחרונה השתנו. עכשיו, כאילו, אם אתה רוצה לשאול כל צעיר בחברה הערבית, מה המטרה שלך כשהוא מסיים 18? הוא רוצה לקנות נשק, הוא רוצה להיות חזק. הוא אומר לך, אני לא רוצה שלא יפגעו לי במשפחה. זו תחושה בסיסית של כל אדם. אם הוא לא מרגיש שמישהו מרתיע את העבריינים או לא, אז הוא אומר לך, זה הדרך היחידה שאני אצבור בה ביטחון, במיוחד שהנשק משתולל ואתה יכול להשיג אותו, בקלות רבה.
אני לדעתי גם מעבר לעניין של תחושת הביטחון, יש תחושת משמעות. לצעירים אין תחושת משמעות, מה שהיה בשנות ה-60, 70, יש איזשהו מערכות חברתיות שנותנות את מערך המשמעות הזה. ב-20 השנים האחרונות, המשמעות הזאת היא כמעט נעלמת. אין לנו מצפן חברתי, פוליטי, זהותי, שאנחנו יכולים להתלכד באופן משמעותי מסביבו. זה גם בתרומה של המדינה, תרומה של המערכות האלה, שהן בעצם מלחיצות את החברה, מכוונות לחצים כל הזמן על הזהות הגרעינית הזאת של, של, של החברה הערבית.
על מצד שני, יש יותר מעורבות של החברה הערבית בתוך גם הפוליטיקה, בתוך החברה בישראל, שוק העבודה כמובן.
כן, יש תהליכים ויש תהליכים. אני חושב שהתהליכים האינדיבידואליסטיים האלה הם טובים. אבל הם לא מארגנים את החברה, הם לא הופכים את, לא משפיעים על החברה כחברה. לפעמים התוצאה היא שבעצם אנשים מצליחים לבד. אתה יכול להסתובב בתל אביב במשרדי עורכי דין עכשיו, אתה רואה אותם בבתי חולים וכו, אבל אתה לא רואה את המסה הזאת שהיא המעמד הביניים, חוזר ליישובים שלו, מארגן את היישובים האלה, וגם מפעיל שם, מארגן אותם פוליטית וגם חברתית, והוא נותן את הטון. מה שקורה שאלה לא נותנים את הטון, ולכן הצעירים לא רואים משמעות גם בתוך היישובים שלהם, במשפחות שלהם, ולכן המערכת הזאת שהיא מתפוררת מבחינת המשמעות, יש לה השלכה קטלנית, על הנושא של הידרדרות של צעירים לתוך מערכות של פשיעה.
רדה ג'אבר, דיה חג'יחה, תודה רבה לשניכם.
בבקשה.
תודה גם לך.
נסיים עם החיים עצמם, או יותר נכון, החיים והמוות. איתנו פרופסור יעקוב חנה מהמחלקה לגנטיקה מולקולרית במכון ויצמן, שלום.
שלום.
אז נדבר על ניסוי שלך וגם ניסוי אחר בארצות הברית. אחד באמת מדבר על החיים והשני על המוות?
סוג של, כן.
אז בוא נתחיל עם החיים, זה אתה.
אנחנו עוסקים בגדול באיך תאי גזע, שהם תאים שגדלים בצלחת, שזו מבטחה גדולה, שיום אחד נצליח למיין אותם לאיברים ולתאים שונים, ולהשתיל אותם בחזרה לחולה עצמו. והצלחנו במסלול מפותל, שכלל כמה פיתוחים, בסופו של דבר להגיע ליום שיש לנו מכשיר, ויש לנו מצעי גידול, שהם גם יכולים לתמוך בלגדל עובר של עכבר מחוץ לרחם, שזה נקרא עובר טבעי, לשלבים מאוד מאוחרים של יצירת איברים. אבל כרגע ראינו שבאמת תאי גזע עוברים, מצב מה שנקרא נאיבי, מצב ממש ממש מוקדם שלהם. אם אנחנו שמים אותם בתוך המכשיר ונותנים להם להתארגן בצורה מסוימת, הם יכולים גם לתת מוצא לעובר יום 8.5, שזה שליש מההריון נגיד.
רק נסביר את זה במושגים פחות טכניים. כדי ליצור חיים, אתה, אני, כל אחד מאיתנו, צריך בעצם זרע, ביצית ורחם, ופה אתם מדלגים על שלושת השלבים ומייצרים חיים.
נכון. יש לנו מכשיר, יכול לקרוא לו רחם מלאכותי, סוג של אינקובטור.
איך זה נראה?
זה נראה לא יפה. זה נראה כמו קופסה עם הרבה חוטים בצד, כן. שהם חיישנים, וקופסה של בה גזים מתערבבים, וקופסה ליד שיש העוברים מנגדלים על בקבוקי זכוכית ומתגלגלים ככה על גלגל, כי הם צריכים להיות בתנועה מסוימת, והם שוחים בתוך נוזל, שזה האוכל שלהם, וכל יום מחליפים להם את הנוזל, מאכילים אותם. ממש רואים את זה מול העיניים, זה לא צריך מיקרוסקופ כל כך.
למה יום 8.5 זה משמעותי? כל ההיריון זה 20 יום, אז עוד שנייה נגיע לאותם 20 יום, או שזה לא עוד שנייה?
ייקח עוד זמן. עוברים טבעיים היום כבר מגיעים ליום 13.5, עם העוברים האלה, שנקרא סינתטיים, מתאי גזע, מגיעים עד 8.5. ה-8.5 זה משמעותי, כי זה כבר יצרנו את האיברים ואת תאי גזע של האיברים השונים. כלומר, זה כבר עובר שיש לו דופק, שיש לו מוח, יש לו צורה של עובר.
ממה הוא מת?
כנראה יש מין אי-ספיקת לב, כאילו לא מספיק תזונה. הוא לא מושלם, כלומר יש פה כל מיני פגמים מסוימים. יכול להיות שיש פרמטרים שאנחנו עדיין לא שולטים עליהם, אולי סוכרים, אולי סוגי חמצן או דברים כאלה.
ביום 8.5 משמין את עצמו.
הוא מת, הוא מת. הוא גדל קצת בצורה מעובדת, כבר לא יכולים להגיד שהוא עובר תקין.
בוא נדבר על המחקר השני, הוא מגיע מארצות הברית, שם הולכים הפוך. יש חזיר, יש לו איברים מתים, מזריקים לו איזשהו חומר, ואפשר להגיד שהחזיר חזר לחיים?
זה קצת מוגזם, אני חושב שזה קצת מטעה, אבל זה מכשירה מאוד חשוב, שלא נסביר. שם עוסקים יותר באמת, יש בעיה גדולה למי שלא מכיר, שבן אדם נפטר ורוצים לתרום את האיברים שלו, לפעמים לוקח שעתיים, שלוש עד לקצירת האיברים,
וצריך שם מאוד מהר מלפני שהם מתקלקלים.
בדיוק, והם באמת מתקלקלים. כלומר, כמעט אומרים 50% מהמקרים, גם שיש הסכמה ויש התאמה, בסוף זה לא עובד. ופה בעצם הקבוצה הזאת פיתחה שהיא תמיסה מסוימת, עם מלא רכיבים, וזה מחקר שני שהם עשו, ובשני המחקרים ביחד הם בעצם מראים שלוקחים חזיר, עושים לו תמותה בצורה מסוימת, ואחרי 6 שעות מתחילים להזרים את הנוזל הזה בתוך הסירקולציה שלו.
וזה יחזיר לו את הלב לפעום.
יחזיר את הלב לפעום, יחזיר הרבה תאים לפעילות ביוכימית שיותר חיים. זה לא שהחזיר, כאילו,
פתאום התחיל לרוץ.
לרוץ, כאילו, זה לא ממש רחוק מזה.
לא, אבל הצליחו להפעיל את הלב, זה די מדהים.
אני לא רוצה לשמוע, כאילו אני ממעיט בערך של זה. אמנם שזה דבר מאוד מאוד יפה, אבל הוא לא, בגלל זה, הוא לא תמיד העדות היחידה לחיים, כאילו, הדבר הזה. אבל כן, החזירו את הפעילות הזאת.
אם מחזיקים מעמד יותר זמן, אז בעצם אפשר יותר זמן לקצור את האיברים ולהציל את בני אדם.
נכון, אם זה יעבוד בבני אדם, ואני חושב שזה סביר שכן יעבוד.
טוב, אין גם מינוסים אפשר לבדוק הבן אדם המלמת.
נכון. יש איזה ביקורת אחת, ביקורת בונה שכאילו, בוא נגיד, התמותה שגרמו בחזירים היא מאוד מבוקרת.
זאת אומרת, רצחו פה חזירים כדי לעשות את הניסוי.
גם, אבל בעדינות. כלומר, לא, זה לא תמותה.
לא תאונת דרכים או משהו.
בדיוק. ועל ידי קירור מסוים, כאילו, אם מקפיאים אותם, אז...
במעבדה זה עובד, אולי בחיים עצמם לא.
אבל אני מאוד אופטימי שזה כן, חייב להגיד. זה מחקר מאוד חשוב.
אם אנחנו מסתכלים על שני המחקרים האלה מלמעלה, זה קצת מערבב לנו מה זה חיים ומה זה מוות, או שלא ללכת כל כך רחוק?
אני בן אדם קצת ככה משם, מרגליים על הקרקע. בסוף מדובר על פעילות תאית. אנחנו מראים בעצם שהתאים, יש להם יכולת להתארגן עצמית ולעשות משהו מאוד מאוד מורכב. ושוב, מדברים על תאי גזע שהם תאים, זה כמו התא הקדמון, זה התא האב שלנו. ומצב השני, אתה מדבר באמת מה זה מוות מבחינה של תא, באיזה מצב זה כבר אפשר קצת להחזיר אותו ומה זה אומר. אז זה יותר דמיון, הייתי אומר, על השליטה בפעילות של התאים ועל החיות שלהם. אז אולי שם כן הם נפגשים.
טוב, אם במחקר שלך אתה מצליח פתאום לייצר עובר שחי כמעט חצי ממחזור החיים שלו, ופה מצליחים גם להחזיר פעימות לב, אז זה כן מערער באיזשהו אופן את היסודות שאנחנו מכירים.
כן ולא, אני חושב שהרבה מבחינתי, אולי בגלל שאני מאוד בתחום, זה מסוג הדברים שאולי, אני חושב שכן היה תיאורטית קיים, אבל היה מאוד מאוד חשוב להראות שזה אפשרי, מבחינה טכנית, ובאיזשהו מקום ברגע שיש את הטכניקה, אז זה הופך בדיוק את הדבר ממדע בדיוני למדע. כלומר, אני חושב שפה יש זה עניין של מדע לחקור, יש לו חשיבות ולשלוט בו. אבל אולי מצד שני, אתה יודע, המדענים דרך כלל שהם מגלים משהו, אז למחרת כבר זה old news, אז אולי אני לא בן אדם הנכון.
אם עובדים על זה עוד, מה הסיכוי באמת לייצר עכבר שאחר כך כן ירוץ יחיה?
אני חושב שהסיכוי קיים, הוא לא גדול. בעכברים אולי כי הם קטנים וההיריון קצר, נגיד לבני אדם אני חושב שזה בלתי אפשרי.
9 חודשים, אתה אומר, לא יקרה.
זה גדול מדי. והאמת היא, זה גם פחות הפוקוס שלנו. המטרה שלנו, כמו שאמרתי, באמת היא להבין את ההתפתחות המוקדמת, כי אז נוצרים האיברים. ואנחנו רוצים להבין איך נוצרים איברים בשביל לקחת אותם, או לנסות להשתמש בידע הזה בשביל לייצר איברים להשתרה. ופחות סתם בוא נגדל עובר רבייה, או זה לא המטרה, ואנחנו לא חושב שאנחנו יכולים, בטח לא בבני אדם.
אם אנחנו משווים את זה לתהליך השיבוט, הכבשה דולי מלפני כבר 20-30 שנה, ששם בעת הייתה פריצה דרך מדעית, ואחר כך הבינו שיש הרבה בעיות עם השיבוט הזה, במה זה שונה?
קודם כל, האמת, השיבוט של דולי, אתה יודע, הרבה דברים בראשון היה בעיה, הם יודעים לשבת עכברים וגם כבשים בלי שיהיה להם בעיות. כאילו, זה בסדר.
בלי בעיות זקנה, לא מזדקנים מהר? זה כבר לא קורה?
כן, הם שיפרו את הפרוטוקולים הזה. שוב, החשיבות למשל של דולי, לא בגלל איזשהו רצון לשבת לעשות כבשים, אלא בעצם זה הראה שביצית יודעת למחוק את כל המידע שנמצא בתאור, ולהתחיל את הכל מחדש. אז זה דווקא הרעיון פה. ובמקרה שלנו, זה לא שיבוט על ידי רצון של ביציות, אנחנו גם לא, זה שומעות שאתה לא מחזיר לתוך הרחם, אתה לא, בשום שלב לא משתמש ברחם, לכן אתה גם הרבה יותר מוגבל בדבר הזה. לכן הרבה פעמים גם אנחנו, כשאומרים עובר סינתטי, אומרים, באנגלית יש מילה יותר יפה, אמבריואיד אולי. אבל בגלל זה אנחנו מקפידים על זה, זה כן מודל, כלומר הוא לא, הוא יכול להיות שבסוף באיזשהו שלב המרחק יצטמצם מאוד, ו... אבל בינתיים אנחנו רחוקים מהיום הזה, דעתי.
שמה ההבדל בין הסינתטי לאמיתי באמת פה?
האמיתי הוא בעצם נוצר מהפריה של זרע וביצית. לא משנה אם זה מבחינה בתוך הרחם, עדיין, אבל זה הפריה רגילה, שמתחילה לגדול וגדל בתוך הרחם. ובעובר סינתטי, אז אנחנו לוקחים תא שגדל בצלחת, כבר אין זרע ואין ביצית, ועושים לו מין אגרגציה בתוך מבחינה, בשום שלב גם לא נכנסים לרחם.
אם אותו עובר שגדל 8 ימים, אם הייתם מכניסים אותו ביום השביעי לרחם, הוא היה מצליח לשרוד או שגם לא?
אז קודם כל, גם עובר טבעי, אי אפשר להחזיר אותו בימים האלה, וזה גם תחום. כלומר, אם אתה נגיד, לוקח עובר מיום 7:30 או 8:30, מוציא אותו החוצה, אתה לא יכול להחזיר אותו קדימה. זה מבחן שאי אפשר לעשות אותו.
למה?
לא נקלט פשוט. כלומר, הרחם יכול לקלוט רק שלב הבלסטוציסט של 64 תאים. ככה גם כל טיפולי הפוריות, ה-IVF, הם פשוט מגדלים את העובר הבלסטוציסט ומחזירים.
זאת אומרת, ברגע ש64 תאים מקפלים את עצמם ועוד לא מקפלים, זהו, הלך.
בדיוק, בגלל זה גם היה לנו חשוב לפתח את המכשיר, כי היינו מאוד מוגבלים בפוסט-אימפלנטיישן, כל השלבים האלה. אבל הניחוש שלי שהם לא היו, כלומר, הם לא מספיק תקינים בשביל שיקלטו.
זאת אומרת, גם אם הייתם מכניסים 64 תאים, זה לא היה מצליח.
זה אני לא יודע, זה דווקא...
זה הניסוי הבא, אתה אומר.
זה הניסוי הבא, בדיוק. מה שאנחנו רואים האלה ביום 8:30, אני לא חושב שהם היו שורדים, אולי היו שורדים עוד יום, בינתיים לא. אבל זה בדיוק האתגרים, אנחנו מנסים לשפר את האיכות שלהם, גם להבין איך זה קורה. יש פה ביולוגיה מאוד חשובה שצריך להבין אותה.
אם אנחנו לוקחים את המחקר שלך הלאה, אז מה עכשיו?
אז היית אומר שני דברים באמת, לנסות לייעל את התהליך בכך שהוא יותר יעיל ולהגיע לשלבים יותר מאוחרים בעכבר, וגם לעבוד על תאי גזע מבני אדם, שהם נתנו את ההסכמה שלהם, בשביל לשים אותם בתוך המכשיר הזה במשך 20-30 יום, ולראות אם אנחנו מצליחים לקבל מודלים שהם דמויים עובר של אדם, אבל שוב, זה עובר סינתטי, זה דומה, ואם אנחנו יכולים לראות, כי בעצם הרחם הוא ממש קופסה שחורה, במיוחד בבני אדם. אנחנו לא יודעים מה קורה ביום 14, יום 21 של ההיריון כל כך מוקדם, כי אישה בדרך כלל לא ידעתי מי בהיריון, אי אפשר להשיג חומר כזה. אז זה ממש, אנחנו מנסים קצת to pick in חלון הזה.
סוג של לדמות את שלבי ההיריון השונים ומה קורה
מוקדם,
שם.
מוקדם, בדיוק. אנחנו לא יודעים, זה העניין. וזה בדיוק, למודל, לעשות מודלים עוברים, מתאי אדם, גם, אגב, גם מקוף אנחנו עושים את זה, ולהסתכל, כי זה מודלים שאנחנו לא מכירים בשלבים האלה.
אז את גזע שלך תרמת כבר או שלא?
האמת שכן, אני, כמו שהדגשתי, מאוד חשוב לנו, זה לא בגלל איזושהי מגלומניה, אלא בגלל שזה הסכמה מודעת, שלא סתם אנשים יסכימו לתרום למחקר כללי, אנחנו רוצים שאנשים שמבינים מה בדיוק אנחנו הולכים לעשות עם התאים האלה, אז בהחלט, וכמה פרופסורים או דברים, אנשים שהם נתנו את הסכמתם, אז לנו זה היה מאוד חשוב בתהליך האישורים האתיים.
בעיות אתיות, אתה לא רואה בזה?
בטח שרואים.
שצבא סין, אדמית הדוגמה שנותנים, פתאום יתחילו לשבט בני אדם או לייצר בני אדם חיילים?
אני מאוד אוהב את עולם הפנטזיה ועולם המטריקס, אבל זה כמו, אתה יודע, כמו שאתה לא מפסיק מחקר של פיזיקה גרעינית בגלל שמישהו יעשה פצצת גרעין, ואתה לא תפסיק מחקר על וירוסים בגלל שמישהו יעשה וירוס, ותאמין לי, אלה שדברים הרבה יותר מסוכנים מה שאנחנו עושים. אנחנו לא שם, ואם זה יגיע לזה, אז מדיניות אני קורא אצבע על הדופק, יש רגולציה, אפשר למנוע, אפשר לחוקק, אז אנחנו לא שם. ואתיקה זה, תמיד אומר, יש מחיר מסוים, יש קושי, אבל צריך להסתכל מה עלות תועלת. כלומר, יש פה תועלת בפוטנציה מאוד מאוד גדולה, של דרך שאנשים שיסכימו בעצם לייצר תאים מוקדמים מהם לתרומת איברים, ותוך כדי שאנחנו רוצים לצמצם את המחיר האתי, הדבר הזה, זה לא שכן או לא, זה ממש לא ככה.
ואם נסיים במחקר האמריקאי עם המוות, אז שם אולי כן אותן צמיסות, אנשים מזדקנים יזריקו להם וזה ייתן להם עוד זמן לחיות, או שזה בכלל מדע בדיוני?
אני חושב שזה פחות, כי בעצם הרבה מהתמיסות, התמוסה העיקרית שם הם משתקי מוח. אז זה קצת...
אז יחיו אבל בלי מוח.
יחיו אבל אתה בלי מוח, אז זה פחות רלוונטי, אבל אתה יודע, אולי מישהו ייקח את זה לכיוון הזה. לא יודע, נגיד, יש מחקרים מאוד יפים שמראים שלוקחים דם מצעירים, סרום, גם בעכברים וגם בבני אדם, שהוא מאוד מאוד מצעיר את התפקוד.
זאת אומרת, מזריקים לך או לי דם צעיר, וזה מצעיר אותנו.
כן, כן, אני משפר נגיד השריר, אז ההחלמה שלו משתפרת, אז מחקרים סולידיים מאוד, ועדיין לא מבינים למה, אז יש כיווני מחשבה. נחיה ונראה.
יעקב חנה, תודה רבה.
תודה לכם.
הארץ השבוע, כאן סיימנו. בצוות, ניצה ברגמן, אסף פרידמן ואמיר פקטור, על הסאונד, דן ברומר ומאיה בן ניסן. אני ליאו קודנר, אתם מוזמנים לדרג את הפודקאסט הזה בחנויות האפליקציות. זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים. בינתיים להתראות ביום שלישי הבא.